ברוכות הבאות, נשי החיל, או חיל הנשים הגדול הזה שמצטרף אלינו עכשיו, אלפי נשים, ונשים הן באמת בשורה הראשונה עכשיו בעם הזה ובמלחמה הזאת. אנחנו עכשיו בחוסר ריכוז כולנו, איך כל הזמן יש לי את זה בזומים ובגוגל מיט, שנשים אומרות לי, אני לא מוצאת אותי, אני לא יודעת איפה את, אני לא מוצאת אותי, וגם אני לא מוצאת אותי, וזה נורא נורמלי לזמן הזה. למדנו את רבי נחמן מברסלב שכותב, בפדיון שבויים ישובו חלקי נפשו של הפודה. זאת אומרת שהנפש שלנו, כל זמן שיש שבויים, כל זמן שיש גולים מביתם וחטופים, אנחנו מרגישים את הנפש מפוזרת. אנחנו בזמן שנקרא תפילת עוברות דרכים, תפילת עוברי דרכים. כשנכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים, הוא מתפלל כל מיני תפילות, שנה שלא תפל אישה פרי בטנה, והוא מתפלל גם שנה שלא ייכנסו לפניך, תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם. זאת אומרת, אם צריך לרדת גשם, ויש אנשים שנוסעים בדרך ומתפללים שיפסיק הגשם, אל תקשיב להם. אבל יש כמה ימים בשנה, משמחת תורה ועד לזין בחשבן שמבקשים גשם, בזמן הזה מתקבלות תפילות של עוברי דרכים. הארץ מלאה עוברי דרכים. אני פוגשת אותן בבתי מלון כשהן מגיעות להיות שם, מפני שפינו אותם מחבל אשכול. היום פונו אלפי אנשים מהצפון. המחותנת שלי שעובדת במחלקת יולדות מספרת לי שבמסדרון שוכבות יולדות, מפני שהן מגיעות יולדות מהצפון ויולדות מהדרום. הארץ מלאה תחלופה. זה שהנפש שלך מבולבלת וסוערת ולא מרוכזת, זה מפני שהאוויר מלא אנרגיה של נידודים ושל תזוזה. האדמה לא יציבה תחת רגלייך עכשיו, מפני שלמרבה הזוועה היא נחפרת ונפערת עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. ארץ אל תחסי דמם, והיא מקבלת ועוטפת עוד ילד ועוד אחד ועוד ילדה ועוד אחת. אז הקרקע תחת רגלינו זזה קצת. אני אתחיל עם שיר של זלדה. אני דורכת על אדמה כמו על גוף חי, כאותם פליטי אונייה שעמדו על גבו של לוויתן, כי טעו במראה העיניים. זה מהגמרא, סיפור של רבא בר בר חנה, אנשים שעומדים על לוויתן ובטוחים שהם על אדמה. אני דורכת על האפר, כותבת זלדה, שתחתיו מדברים המים, מדברים השורשים, מדברות מתכות, כל המונם מתחת לאדמה, מחריש את אוזניי, מסחרר את ליבי, גם האוויר מתנועע ושר, ובגבהים מתפוצצים עולמות. רק המחשבה על אלוהים היא אי במערבולת. זלדה מתארת תנועה תת-קרקעית, היא מתארת פיצוצים בשמיים, היא לא יציבה על האדמה, ממש כמוך, ממש כמוני בימים האלה, ורק המחשבה על אלוהים היא אי במערבולת. אנחנו הולכות היום לשתף מחשבות על אלוקים, מחשבות לא פשוטות, מחשבות שאני שומעת כשאני מתהלכת בשדות האבל החרוכים אצל אמהות של נעדרים ונעדרות, אצל נשי גיבורים שמסרו את נפשם על הארץ הזו. אנחנו עכשיו חושבות מחשבות על אלוהים, וזה יהיה טיפה קשה להתרכז, כי ללמוד עכשיו זה הכי קשה, והשאלה שאת הכי רוצה לשאול אותי זה ימימה, מה עושים? מה אומרים? אני מבטיחה שאני אומר בסוף, אבל אתם תצטרכו לעבור איתי דרך לימוד, מפני שזה מה שעושים שבויים. אני רוצה שנתחיל בלימוד נפלא של מי שנרצח השבוע, יחד עם המוני נרצחים מהעיירה שלו, הרב קלונימוס קלמן שפירא מפיאסצנה, שהיה פשוט אומר דברי תורה, דברי תורה, דברי תורה, לכל מי שהיה איתו בגטו, לכל מי שהיה איתו במחנה, הוא היה אומר את זה מזיכרון, רק מהזיכרון. בואו ונראה את דברי התורה של הקדוש הזה, שנמצאו אחרי השואה בתוך כדי חלב, מתחת לאדמה. בואו ונראה איך האיש הזה מצא הכל בתורה. שי, האם תוכלי לשים לנו בבקשה את הפסוקים מתוך פרשת השבוע, פרשת נוח, מלאה הארץ חמס. אנחנו עוד מעט נראה כאן על המסך את פלא התורה המופלאה שלנו, התורה שלומד אותה הרבה מפיאסצנה. אנחנו בפסוקים מתוך פרשת נוח. ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס. התרגום, תרגום שמופיע בתורה, והתחבלת מחבלים, אראה הארץ קודם השם לפני האלוהים, והתמליאת אראה חטופים, והארץ מתמלאת בחטופים. אנחנו מסתכלים על התרגום הזה ומנסים עכשיו להבין את המילה חמס. שימו לב, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס, והתמליאת אראה, מתמלאת הארץ בחטופים. מה משמעות המילה חמס? את יכולה להוריד את זה מהמסך, שי, תודה רבה. וחז"ל אומרים לנו, חמס, היה אדם מוכר בשוק תורמוסין, סוג של פיצוחים, ואנשים מגיעים ולוקחים כל פעם אחד, לוקחים כל פעם שניים, לוקחים כל פעם שלושה, וזה שווה פחות מפרוטה. זאת אומרת, לתבוע אותם לדין על זה אי אפשר, וזה נראה מין קטן כזה כל פעם, ובוקר אחד הוא מתעורר להפתעה הענקית, לא נשאר לו כלום. החמאס זה הכוח הערמומי הזה, שעושה פעולה קצת קטנה בגבול, שמפיץ הסתות קטנות בטיק טוק, עושה כל מיני פעולות, ואם ישראל תשיב בפעולת תגמול, יגידו בכל העולם שזה לא מידתי, ושאנחנו אלימים, ושמה שהחמאס עושה, קוראים לזה ויזנב בך, כל הנחשלים אחריך. ובוקר אחד קמנו, בבוקר היום והנורא, וראינו מלאה הארץ חמאס. מה שנראה היה כמחטפים קטנים וחסרי משמעות, הפכו לחטיפה ענקית וגדולה. בואו נלמד את דברי הרבי מפיאסצנה, שהיה בשואה הנוראה, חווה את החוויות הכל כך קשות האלה, מה הוא כותב לנו בפרשת נוח. וכך הוא כותב, בסנהדרין בדף קוף ד' מהזיכרון, הוא זוכר, בשואה, מעשה בשני בני אדם שנשבו. זה מה שהוא אומר בפרשת נוח. שני בני אדם שנלקחים בהשפלה לשבי, מספרת הגמרא, הם מובלים, קשורים וכפותים, והוא לא זוכר את הגמרא עד הסוף, אני מצטטת מתוך הגמרא. מעשה בשני שבויים שעליהם נאמר במגילת איכה. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, שרתי רבתי בגויים, שרתי במדינות. תראו איך הגמרא לוקחת פסוק ממגילת איכה והופכת אותו לכזה דבר משגע. איכה ישבה בדד, אימאלה, איך זה קרה לנו? אנחנו הולכים לשלוט במדינות האלה שעשו לנו את זה. רבתי בגויים, שרתי במדינות. אל תחשבו שהשבויים שלנו פריירים. מה קורה לשני השבויים האלה? בכל מקום שהולכים שבויי עם ישראל, נעשים שרים לאדוניהם. מעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הכרמל, והיה שבי, שבי זה החוטף, מהלך אחריהם, אמר אחד מהם לחברו, גמל שמהלך לפנינו סומה, עיוור, באחת מעיניו, ובעין השני הוא רואה. אומר לו השני, הגמל הזה סוחב שני קדים, באחד יש יין ובאחד יש מים. אמר לו הראשון, ואלה שמובילים אותנו בתחילת השיירה של השבועים, אחד מהם גוי ואחד מהם יהודי. אמר להם השבי, עם קשה עורף, איך אתם יודעים? זה בדיוק ככה. בא ונשק על ראשם והביאם לביתם ועשה להם סעודה גדולה והיה מרקד לפניהם ואמר ברוך שבחר בזרעו של אברהם ונתן להם מחוכמתו. וגם כשנמצאים בשבי הם אדונים לאדוניהם ופתר אותם לשלום לבתיהם. זה הסיפור שמביא הרבה מפייסצנה לפרשת נוח, איך הוא רלוונטי לנו, מה מחזיר שבועים הביתה. מסתכל שבוי אחד ואומר, תקשיב, אני רואה שהגמל אוכל רק מצד ימין ולא אוכל מצד שמאל, סימן שהוא עיוור בצד שמאל. והשני אומר לו, אני רואה ששני הקדים נוטפים, פה יש מים כי זה נספג, פה יש שמן כי זה צף. והראשון אומר לו, אחד הוא יהודי, אחד הוא גוי, מאלה שמובילים אותנו, כי כשהוא צריך להתפנות, הגוי, הוא עושה את זה על הדרך, היהודי יפנה לצדדים בצניעות ויתפנה. הם הבינו, הם ידעו, ממה מתפעל החוטף? למה הוא משחרר אותם מהשבי? מה רוצה להגיד לנו הרבי מפייסצנה, ולמה הוא קורא לנו עם קשה עורף, השבי הזה, עם קשה עורף, איך ידעתם? תראו את המילים המשגעות של הרבי מפייסצנה, כי עם קשה עורף הוא החיסרון שיש בעם ישראל, וכשאנחנו רבים כל אחד תקוע בעמדה שלו, לא מוכן לשמוע את הצד השני, הימין פה, השמאלנים פה, עם קשה עורף, קשה עורף. בזמנים קשים, אומר הרבי מפייסצנה, קשי העורף הזה יעמוד לכם, מפני שכשהייתם במחלוקת, כל הזמן ראיתם שני צדדים. זה הצד שלי, זה הצד שלך. גם כשתהיו בשבי, ובאסונות לא עלינו, ובמוות, יהיה בכם הכישרון שיש רק לאנשים קשי עורף, לראות את הצד הרע ולצידו את הצד הטוב. אז נכון שהמים שוקעים, אבל אפשר גם לצוף. נכון שמצד אחד אני רואה רק חושך, אבל אני גם מסוגל לראות את האור. נכון שמובילים אותנו אנשים כל כך רעים, אבל היתרון המובנה של העדינות שלנו, של האיש הצנוע שנפנה לצד הדרך כשהוא צריך לעשות את צרכיו, זה מציל אותנו בסוף. הראייה הדואלית הכפולה, שגורמת לנו את כל המחלוקות בעם הזה ואת קשי העורף, היא זו שתחזיק אתכם בשבי, אומר הרב מפי הסצנה לחסידים הרעבים שלו, השקולים שלו, חסרי התקווה שלו, ותשמעו מה הוא אומר להם. עם כשעורף אנחנו, אבל כשצריכים לעמוד בניסיון, איש לא יוכל להם מפני שהם קשי עורף, והתעקשו להאמין בטוב. וכשהשבי, כשהחוטפים, רואים עם כזה חזק, הם אומרים, רגע, אי אפשר לשעבד אותם, אי אפשר לעשות מהם עבדים. לאיש הזה או לאישה הזאת בשבי יש כזאת חירות בנפש לראות את הטוב, לראות את האור, לראות את האור. את העם הזה אי אפשר לשעבד. אני רוצה לתת לכם את עבודת החשבן. לכל חודש יש חוש שמיוחס אליו. אומר הבני יששכר, חוש הראייה לחודש אחד, חוש השמיעה לחודש אחד, וחודש חשבן, החוש המיוחס לו, חוש הריח. אומר, חשבן מלשון מריחין, יש בזה את המילה שמריחין. מה זה? מסביר הבני יששכר כל כך יפה. בחודש חשבן נחטף יוסף הצדיק לשבי, ולוקחים אותו ישמעאלים אכזריים, והוא בוכה, ופתאום קורה לו נס. הוא מריח ריח טוב. כל הישמעאלים תמיד בשיירות שלהם מובילים נפט ודברים מסריחים, פתאום השיירה שבה נחטף יוסף, הם מוכרים בסמים וריח טוב. אז מה? שואל הבני יששכר, יופי, באמת עוזר, הרי חוטפים אותו עכשיו, אז מה משנה הריח הטוב? והנה, נמכר לעבד, ופצעוהו והיכוהו הערביים, והיה משתטח על קבר אמו רחל, והיה שמירתו. אבל כשפתאום ראה שלשוויו מגיע ריח טוב, הוא הבין שיש השגחה במקום הזה. מישהו דואג, דואג לו שם למעלה. בואו נשלח להם עכשיו ריח טוב בדרך, עד שהם יחזרו הביתה. שפתאום יראו איזה קרן אור שאת שולחת להם מכאן, של תקווה, של רצון. של משהו שעומד לקרות, איזושהי בשורה טובה שמישהו ילחש שם למישהו אחר. על זה צריך להתפלל בחשבן, על הריח הטוב הזה שיגיע לאסירים, לשבויים, למשפחות השכולות. אני רוצה לתאר את התקופה הזו כשם שהיא תיזכר בספרי ההיסטוריה של העם הזה. השבוע נחשפנו לשני כוחות אדירים שהם יותר חזקים מהכל. מצד אחד, אכזריות בלתי נתפסת. חטופים, נרצחים, אנוסים, נעדרים ואלפי גולים וגולות מביתם. ומצד שני, חסד בלתי נתפס. תרומות, תפילות, מזון, ציציות, אוכל, בגדים. כך ייזכר השבוע הזה. שבוע של ביטויי אכזריות שאין כדוגמתם. שבוע של ביטויי חסד שאין כדוגמתם. והרב מפי הסצנה שהפטירה שלו השבוע מלמד אותנו שזה אותו דבר תמיד. כשרואים אכזריות בלתי נתפסת, תדעו שעומד להופיע בעולם חסד בלתי נתפס. גאולה בלתי נתפסת שאי אפשר לחלום עליה בכלל. אני אקרא את מילותיו שהן טיפה קשות, אני אשתדל קצת לרקח אותן בעזרת השם. כשרוצה הקדוש ברוך הוא לעשות חסד גדול וגאולה גדולה, אז צריך להשתמש במידת הגבורה והדין, כדי שיתעורר בעולם מידת חסד גדולה. ומה יעשה הקדוש ברוך הוא? כמו אדם שרוצה לתת סכום גדול לאדם אחר, ומתגבר על עצמו ועושה, כך הקדוש ברוך הוא כשרוצה להביא לעולם חסד גדול, לפני כן יתגלה בעולם גבורה ודין. וקשה מאוד מאוד הדבר, אומר הרב מפי הסצנה המעונה בשואה, כי הייסורים קשים מנסו, השם ירחם, כי בזמן שאנשים רבים מישראל נשרפים ונהרגים ונשחטים רק מפני שהם יהודים, אז צריכים גם אנו לעמוד בניסיון הזה ובמסירות נפש זו, ולהתגבר ולהתחזק ולהבין שכל גאולה וכל חסד מתגלה אחרי דין, ממש כמו לידה. אני רוצה לקרוא לנו את המילים המהממות של האיש האציל והיקר, שממש הרגע הזה מתנהלת ההלוויה של בנו הגיבור, שנפל בשעת מילוי תפקידו, אמיתי הצדיק, אמיתי גרנות, השם ייקום דמו, הבן של ראש ישיבת אורות שאול בדרום תל אביב, הרב תמיר גרנות. והרב תמיר גרנות בשבת, יומיים לפני רצח בנו, נפילת בנו מנונטט בצפון הארץ, מטיל נונטט, כותב במקור ראשון טור שקוראים לו ממשבר ללידה. זאת אומרת, לפני שמגיעה הלידה הגדולה, יהיו צרות ויהיו צירים. הוא כותב, והוא לא מבין שהוא כותב על עצמו. והוא אומר, תקשיבו לי בבקשה חברים, אתם יודעים מתי תבוא גאולה ענקית? רק אחרי שתבינו שיש בעולם אכזריות ענקית. והסיבה שהיינו מופתעים כל כך מהפלישה הזו של החמאס, הייתה מפני שאנחנו אנשים שלא מאמינים ברוע נורא. רק שתבינו, אמא לה ואבא לה, יותר רוע מזה אין, אז ייפרצו הסחרים של החסד. את ההסבר השורשי להפתעה של חמאס השבוע, כותב הרב תמיר גרנות, שמלווה עכשיו ברגע הזה את בנו לקבורה בהר הרצל. את ההסבר השורשי להפתעה שלנו בבוקר שמחת תורה, אני רוצה להציע ממקום אחר לגמרי. סבתי רבקה גרינשטיין נולדה בפולין. היא 4.5 שנים חיה תחת השלטון הנאצי האכזרי 30 קילומטר מאושוויץ. ראתה זוועות שלא יאמנו. בינואר 1944 הגיעה לאושוויץ. שבועיים אחרי שהגיעה לשם, היא הלכה עם חברה רוזה, בין חברתה רוזה, בין הצריפים, ואמרה לה, בואי ניקח לנו לחם, אני רעבה. ורוזה שאלה, מאיפה ניקח? סבתא רבקה הצביעה לכיוון הארובות, משם. את לא יודעת מה יש שם? שאלה אותה רוזה. לא, ענתה סבתא, שורפים אנשים, לא אופים לחם, ענתה לה רוזה. לימים סבתא הסבירה לנו, ידעתי הכל, אבל לא יכולתי להאמין. כל החינוך שלי, כל אמונותיי ותפיסותיי על מהו אדם ומה הם ערכיו, לא אפשרו לי להאמין במה שהיה גלוי לעיניי. זה פשוט לא היה אפשרי מבחינה אנושית. שנים עסקתי בחקר השואה, כותב הרב תמיר גרנות, יושב וחוי שלח לו במהרה נחמה. ואני מבין היום שצריך לדעת להצביע על הרוע, זה לא קשה לצערי בימים האלה, כדי שיפתח הסכר של החסד כבר, שיחזרו השבועים האלה הביתה. אבל אסור לוותר להם, הוא אומר. אני אקרא את המילים הנהדרות שלו. אנו זקוקים בימים קשים אלה, תראו איך הוא כותב לעצמו ניחום אבלים, עוד לפני שהוא יודע שהבן שלו, המאורס, בן 24, אנחנו שולחים לך תנחומים, ארוסתו היפהפייה, המקום ינחם אותך, גם את, בין שאר אבלי ציון וירושלים. אנו זקוקים למחשבות גבוהות, מרוממות רוח, כותב הרב תמיר, מלאות גבורה, מפיחות תקווה, כל אחד ואחד. אנו חייבים מילים כתובות ושבעל פה שנאמרות מאיש לרעהו ומושמעות בזירה הציבורית, שמכוונות להרים את הרוח, שמעוררות את הכוחות העצומים שיש בנו, שמלחדות אותנו, שמכוונות אותנו לפעולה ולתיקון. ומסיים הרב תמיר, שעכשיו ממש סופד לילד שלו בהר הרצל, את רוח ההתנדבות המופלאה שמגלה העם שלנו עכשיו, את היוזמות, את מעשי החסד האינסופיים, ובעיקר את החיבור בין כל חלקי העם, בין חיילי צהל מאחים לנשק ועד נערי גבעות איתמר. אנו חייבים להמשיך את האחדות הזאת מעבר לקרבות. אסור שרגעי רוממות הרוח הללו יהיו יוצאים מן הכלל. הם חייבים להיות הכלל. הארץ מלאה בימים האחרונים גילויי אחווה ושותפות מקצה לקצה. זה יפה, זה נפלא, אבל אני זוכר כל הזמן את ההגדרה המופלאה של הרב ישראל מאיר לאו. אנחנו אלופי העולם בלמות ביחד, אבל בלחיות ביחד. אנחנו בקושי טירונים. הרב מבקש את זה עכשיו, ואנחנו הולכים לעשות את זה עבורו עכשיו, אבל אנחנו נזכור להיות אנשי חסד עצומים. רק שנזכור את הרוע הנורא הזה, ולא ניתן לו להתעמם, כי מרגע שמתעמם הרוע, מתעמם החסד. וכשיורדת גבורה אדירה לעולם ודין נורא לעולם, ירדו איתו גם רחמים. אני רוצה לדבר על מנהיגות העם הזה, המנהיגות הנשית של העם הזה. מה סוד המנהיגות הנשית? כל הזמן שואלים אותי הרבנית, מה עושים עכשיו? מה כדאי לעשות? מה כדאי לומר? זה הנשים, ברוך השם, שעוברות את המשבר הזה כמו כולנו. אבל כשעומדת לידי אימא של אישה ששכלה את בעלה הלוחם, והיא אומרת לי, ימימה, אני לא במעגל האבלים, אבל אני מרגישה כמו יצחק, שרואה את יעקב מתאבל על בנו החטוף, ויבכה אותו אביו ימים רבים, חזל אומרים, אביו של יעקב בוכה על הבן שלו, שמתאבל על הבן החטוף שלו, מה אני עושה עכשיו? ואימא ששואלת אותי, מה הילדים יעשו עכשיו? מה אנחנו עושות עכשיו? מה הצעד הבא? ברוך הבא, חודש חשבן, החודש ללא הוראות הפעלה, כל שהן. החודש שאין בו חג, שאין בו מועד, שאין בו תכתיב עשייה. היינו בחודשיים, אלול ותשרי של תכתיבים, להתפללים סליחות, שופר נעילה, לצום סוכה. נגמר חודש שחופה מעליו אמא רחל, שאומרת לך, ממי, תקשיבי, בגמרא יש אמירה מופלאה ונוראה. אישה כלי זינה עליה. אישה, היות שהיא החוליה החלשה במלחמה, הקדוש ברוך הוא מצייד אותה בכלים שהיא צריכה בשטח. כלי זינה עליה. אמרתי לאישה הזו שהתאלמנה בגיל כל כך צעיר, את תעשי עכשיו. מה שעשה האיש הגיבור שלך בלי הוראות בשטח, לבש מדים, הלך לשם, ירה באקדח שלו, במי שצריך היה. איך הוא ידע לפעול? הוא לא קיבל הוראות בקשר. זה מה שתעשי. את הולכת לציית עכשיו לצו הפנימי שלך? מה שליבך אומר לך לעשות זה נכון. תקשיבי לך ותגידי, כן המפקדת, מאיפה זה ימימה? מאיפה? צופיה, הליכות, ביתה, זה התצפיתניות שאין להם הוראות בשטח, המצלמות קוות בזו אחר זו, הרבשצית אומרת, מעצמה, בלי הוראות, להעמיד עכשיו טנקים במחסום סופה. כולם עושים מה שהאישה הזו אומרת, אין לה הוראה במכשיר הקשר, מאיפה ימימה, מאיפה נדע מה לעשות? האימא של החודש הזה היא רחל, ורחל עומדת בליל חופתה עם סמלה ומחליטה לבד. יעקב לא מסכים, לא שאלת רב גברת, אולי יגנו אותך עד יומך האחרון בהיסטוריה היהודית על מה שאת עושה עכשיו. היא פושטת את סמלת הקלה שלה ואומרת אחותי במצוקה, עכשיו, אני עושה עכשיו מה שאני חושבת ומרגישה שנכון לעשות. ימימה, מה עושים עכשיו? אני לא יודעת. הפעולה שליבך אומר לך, יש שכר לפעולתך, תהה אשר תהה, ושבו בנים לגבולה. ויש תקווה לאחריתך, ושבו מארץ אויב. הפעולה האינטואיטיבית היא רחל מאופקים. רחל מאופקים, 20 שעות שוהה במחיצת מחבלים שחדרו לה הביתה. לרחלות ולילדים של רחל יש הכוח שקוראים לו אופקים. אופקים זה כוח האיפוק. רק מי ששמע את הצעקה ענקית של אמא רחל מאופקים כששחררו אותה אחרי 20 שעות עם המחבלים, הבינה כמה היא התאפקה, כי היא הביטה לאופק. לרחל יש בן חטוף, הוא יכול לעשות פעילויות, למה צהל לא עושה כלום? נו כבר, מה כתוב על יוסף כשהוא מחופש למושל מצרים, והתאפק, עוד פעם אופקים, והתאפק, ויאמר שימו לחם, למה אתה לא מגלה לאחים שלך, מתי זה נגמר כל השבי הזה? כי אני צריך את החיבור, אני צריך שהאחים יתחברו ויהיו ביחד בפחד הזה, עד שאני אוריד את המסכה ואני אגיד, מהשבי יצאתי מלך, אתם לא מבינים? בואו נתחבר, בואו נתחבק. לרחלות של אופקים, ויש אותן בסדרות, ויש אותן באשקלון, יש הכוח המאמם של רחל מאופקים, שאומרת, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? עוגיות. מה עוגיות? אם היה לך עכשיו קשר עם הצבא, הם היו אומרים לך, רחל מאופקים, תכיני עוגיות, עבור. ככה תצאי מהשבי. מה זה? איך זה הגיע אליה פתאום האינטואיציה המטורפת הזו? מפני שנשים יודעות את הפסוק ששלמה המלך הבין, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. איך אומרת רחל, והלוואי שהיא תזכה לעלות ולהגיד את זה במופיה? וואי וואי, ימימה אמרתי, אם הם יהיו רעבים, מה הם יעשו לי? אני הולכת עכשיו ואופה להם. עוגיות, 20 שעות, רחל מאופקים, מביטה אל האופק ומתגברת כל רגע. איך אמר לי אחיו הצדיק של יוסף מלאכי שנהרג, חייל דובדבן מדהים, אח שלו המתכליסט התעקש ואמר לצבא, אני מבשר לאבא ולאמא שאח שלי נהרג. אלמנתו הצעירה חגגה את יום השנה לנישואיהם בשבעה. איזה משפחה, אימא לה ואבא לה. ואח המתכליסט אמר, ימימה, אני רוצה להגיד לך, שלא תסתכלי על מה שהוא עשה בקרב. מפני שהגבורה האמיתית זה באימונים, בחושך, בלי שאף אחד רואה, בלי לקבל דרגות פיקוד, בלי להצטלם. עם התאפקות אדירה וגבורה אדירה עד שמגיע הרגע הנכון לפעול. אנחנו עם של אופקים, אנחנו עם שיודע להתאפק כדי להגיע בסוף למקום נכון, לשחרור נשים, לשחרור בנים ובנות. השבוע, מחר בערב, אנחנו מציינים את פטירתו של משחרר הנשים הגדול, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. וכל מה שעניין אותו בימים האלה ממש מיד אחרי חג הסוכות, זה להתיר עגונות שלא יודעים מה קרה לאיש שלהם, עוד הרבה לפני שהיא רצתה, אני לא רוצה שתתיר אותי, אני לא רוצה שתאמת לי את העובדה שהוא איננו בין החיים, והוא אומר לה, חכי, אני רואה באופק, אני רואה את השנים עוברות כשלא יישארו חלילה יותר עדויות. אז השבוע, כשהייתי בביתו של מחת הנחל, מפקד חטיבת הנחל, יוני, גיבור ישראל הזה, אחרי שאני יושבת עם האישה האצילה שלו, יסקה, ואחרי שמביאים לי כזה קלסר של לימוד תורה שהוא למד, איזה תלמידי חכמים, אמא לה ואבא לה, קרוב משפחה קורא לי החוצה ואומר לי, ימימה, את יודעת איך מצאו אותו? ואמרתי, לא. אז הוא אמר, מצאו אותו, שאלתי אם מותר לספר את זה כמובן, מצאו אותו כשבידו אחת כיפה, ובידו אחרת דיסקית, אבל הדיסקית היא של חייל אחר, חייל שנהרג גם הוא. וכמו שאני מכיר אותו, את מפקד חטיבת הנחל, אומר לי קרוב המשפחה שלו, כשהוא ראה את שדה הקטל הזה, הוא פחד שלא יהיו עדויות על המוות של הבעל של האישה הזו. והוא מוריד מעליו את הדיסקית ואומר, אני חוזר עם זה הביתה כדי לשחרר אותה מעגינותה, כדי שהיא לא תישאר לבד. אמא לה ואבא לה, על החיילים של העם הזה, על החיילים שבחזית חושבים עלייך, על החיילים שרואים את האופק שלך ולא רק את שלהם. אני רוצה לומר מילה קטנה לפני שאנחנו שומעות כאן נשים גיבורות וענקיות ומופלאות. אני רוצה לומר מילה קטנה לכל מי שעברה טראומה בחיים, והזמן הזה מתרגר את הטראומה שלה, והופך אותה לקשה פי כמה מכל מיני סיבות, או בעיקר משתי סיבות הפוכות. הסיבה האחת היא, הנה האסון שלי הנורא שהראה לי שלא נדע, הולך ונשכח ונעלם לגמרי, מי יזכור אותי בכלל. והסיבה השנייה היא, איך אמר לי מישהו, אחרי שהתגברתי על הטראומה הענקית שלי ושכנעתי את עצמי שמה שקרה לי הוא נקודה שחורה קטנה אחת בעולם שבכלליות שלו הוא טוב, כשראיתי כאלה מופעי רוע, אמרתי די, אין בשביל מה לחיות יותר. והדיבור הזה הוא כל כך מובן, כל הטראומה שלך עולה בחזרה וצפה. אני רוצה לומר לכל מי שעבר טראומה או עברה, וזה עולה וצף וחוזר בימים האלה, תדעו לכם שעכשיו אנחנו זקוקים לתפילות שלכם יותר מכל פעם אחרת. ולמה? מפני שכשהקדוש ברוך הוא נלחם, הוא נלחם את כל העלבונות כולם. איך הוא אומר כאן, אחרי שבפרשת נוח לא מדברים על זה, כי אנחנו לומדות את הפרשות האלה כשאנחנו ילדות קטנות, אבל המבול הגיע רק מפני שבנות האלוהים נחטפות ומוחפצות ומתות בעינויים נוראים. אני אקרא לכם כדי שלא תגידו שאני ממציאה. ויראו בני האלוהים, הם חושבים שהם בני האלוהים, את בנות האדם, אלה אצילי הארץ, בעלי הזרוע, רואים את בנות האדם החלושות שלא היה להם כוח לעמוד כנגדן, והיו רואות אותן טובות, יפות, תואר ומראה, היו עושקים ולוקחים אותם. אני לא אמשיך. כשהקדוש ברוך הוא תובע אלבון מסוג מסוים, הוא גואל איתו את כל האלבונות בצבע הזה, בסוג הזה, בחשיכה הזו. האם את מבינה את זה? את המושתקת. כתוב על שרה שהיא הייתה, סליחה על הביטוי, סלב הקרות. כולם ידעו שאין לה ילדים. והמדרש כותב, כשנפקדה שרה, היא קוראת לילד שלה יצחק, כי צחוק גדול היה בעולם, כי הרבה עקרות נפקדו עימה. עקרות שלא שמעו את קולן, עקרות שלא העזו לדבר, עקרות שצעקו בחושך. בנות, כשיצאו השבועים האלה, תצאי גם את משבייך. ונקודה אחרונה, ימימה, מה נכון לעשות בימים האלה? אז הדבר הראשון זה לקרוא לאמא רחל, לכל הרחלות מאופקים. במהלך ימי הקרבות של עופרת יצוקה, שב והופיע בשיחות עם לוחמים סיפור שנשמע כאגדה. רחל אמנו מופיעה לעיניהם של לוחמים רבים, מכוונת אותם להתקדם בסמטאות עזה מבלי להיפגע. כשסיפרו לרב מרדכי אליהו את הסיפור התמוה הזה, אמר, כשהוא הלך לקבר רחל להתפלל על הלוחמים, אמר, וכי האם היא סיפרה לחיילים שאני שלחתי אותה? אומר הרב שמואל אליהו, האיש הטוב הזה, שעכשיו נלחם בכל החזיתות של הניחום, והליווי, והתמיכה, והוא אומר, גם כשירמיהו לוקח את השבויים האלה לגלות, הוא פתאום רואה את רחל, ואומר, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. זו לא באמת רחל האמיתית, אבל מי שרואה את החיילים שלנו מוסרי נפש, ואת הנשים באומה הזו מוסרות נפש, יכול להבין מה קרה שם. גם החיילים עצמם שאמרו שראו את רחל, אם ירצו לחזור לאותה חוויה, לא יוכלו להגיע אליה. זה חיזיון שמתאים רק לשעתו, קשה לשחזר אותו. לא פלא שכשהם מוסרים את נפשם עבור אחיהם ואחיותיהם, הם פוגשים נשמה שמסרה נפשה עבור אחותה. אז פשוט לומר רחל, או כמו שקוראים לזה עכשיו בהודעות, רשות חירום לאומית, רחל, רשות החירות הלאומית, החירום הלאומית, החירות הלאומית גם, יאללה, לקרוא לאמא רחל. ודבר שני, אני רוצה לומר משהו, אל תיחסו עליי, פליז, פליז, עליתי במעלית של הבניין, והיו, עלו איתי שתי נשים מבוגרות, ואחת אמרה לאחרת, וואי, אני לא זוכרת את הפרקים, that she said, מה צריך להגיד בתהילים, אמא לשכחתי, אז היא אמרה לה בנזיפה, 130, 133, 138, בנות, אין פרקים מסוגלים יותר או פחות. יש אנשים מתפרקים על המילים, יותר או פחות. תגידי מה שליבך מבקש לומר. תגידי את פרק התהילים איכן שהוא נפתח לך. אבל לא אמרתי ההוא ולא אמרתי את הסגולה ההיא. בסדר, הכל בסדר. אני אקרא לכן את המילים המשגעות של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב, בתורה קוף יוד בית, על פרשת נוח, צוהר תעשה לטבע, כי לפעמים מרגיש אדם, תראו איזה תיאור של שבי, שמסובבים אותו מכל צד, וכשירצה להתפלל, קשה לו מאוד להתפלל, ולדבר דיבורים לפני השם, כי הם מסבבים אותו מכל צד, ומחמת שאי אפשר לו להוציא דיבור לפני האלוקים, כל הדיבורים והתפילות שהוא מדבר, לא יוכלו לבקוע את המחיצות והמסכים, מה שראית במסך, המבדילים לעלות למעלה, ונשארים למטה תחת המסכים, כך הוא כותב, איך אפשר להתפלל עכשיו ימימה בכלל? אין לי שום מילה של תפילה. מה הפתרון שהוא נותן? צוהר תעשה לתיבה, תיבה זה מילה, צוהר זה אור. תדברי, לא משנה איזה פרק, לא משנה איזה פסוק, לא משנה איזה תפילה, שזה יהיה מלא באור ובאמת. ועיקר הכוונה, כשהוא בתכלית החושך, והוא כלוא ומסוגר בתוך חושך אפלה, המסבבים ומקיפים אותו מכל צד, רחמנה ליצלן, ואין לו שום פתח תקווה ותחבולה, עיקר עצתו, שידבר דיבור אחד של אמת לאמיתו. ושבתפילתו ובקשתו, אפילו שאינו יכול להאריך בתחנונים מגודל החושך והבלבול המסובבים אותו מכל צד, על כל פנים ייקח דיבור שידבר אותו באמת, כגון למשל שיאמר, השם הושיעה. זהו. אבל באמת, ואף על פי שאינו יכול לדבר בהתלהבות והתעוררות כראוי, יאמר דיבור אחד קטן באמת, ועל ידי הדיבור הזה יזכה לראות פתחים בתוך החושך, ויזכה לצאת מחושך לאור ולהתפלל כראוי. לא אכפת לי מה תגידי, ואם לא אמרת את ההוא וההוא זה בסדר. נכון שרבי נחמן אומר שיש 10 פרקים שיפרקו לך את הלב בטוח של תיקון הכללי, אז תגידי. נכון שיש תפילה על נעדרים ושבויים, תגידי, אבל אפילו משפט אחד מספיק. משפט אחד מההתחלה ועד הסוף, א' זה האות הראשונה, מ' האות האמצע, היא תף האות האחרונה, שיהיה באמת עד הסוף, ואת שולחת את זה לשם, לשבויים ולנעדרים ולעצובים ולעצמך, שירד מבול על הרחוב, אני אהיה לי גג, לשמור אותי קרוב, בחורף מתרחב ברחובות צרים, אני אהיה לי אש מאנשים קרים. זה המבול עכשיו, האנדרלמוסיה. אני רוצה בתוך המבול, שנשמע את הקול המיושב, של אשת פלא, שאני לא יודעת, מאיפה יש לה כאלה כוחות, כוחות של אמא רחל. אני רוצה שנאמר שלום לאלמנתו של הלוחם הגיבור, אביעד כהן, השם ייקום דמו, מגיבורי שלומית, שנפל על הגנת היישוב, פריגן, דנה כהן, שכשהיא דיברה איתי, אני הרגשתי שהגב שלי מזדקף, שאני גאה להיות אישה מנשי העם הזה. אנחנו כבר מעלים את דנה המופלאה, דנה שלום. ואנחנו לא שומעים אותך? שומעים אותה עכשיו? דנה שחלה את אישה ואבי ששת ילדיה המתוקים והמופלאים. בשבוע הנורא הזה מגן בגופו על היישוב פריגן, וכשהיא מדברת העולם עומד ומצדיע, ואין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתך. האם אנחנו שומעים אותך, דנה? עכשיו אני לא שומעת. משהו אצלנו?
לא,
משהו אצלך? אנחנו נחכה לך, נשמה. כל מילה שלך שווה. כל דיבור שלך זוקף קומה. שים לי בקוס קצת, רק טיפה. מחכים לך, דנה. מחכים לך, אישה יקרה ואהובה. יש ברוך הוא שולח לנו כאלה שליחות פלאיות בעם הזה. מחכים לך כמה שצריך, אל תלחצי. ואישה יפה. אשת חיל, מי ימצא? תודה רבה, מתוק שלי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
שי, אולי תנסי לעזור לדנה, תסבירי לה איפה המיקרופון שצריכה לפתוח. כן. תשלחי
את הטלפון שלה, אני אעזור בשמחה.
בסדר, אני שולחת לך רק לגב.
המיקרופון שלך דולק, דנוש? כן. זה משהו אצלנו, אולי השתקנו את כולם.
לא, היא המיקרופון שלך, הוא פשוט לא מראה...
הוא לא מראה סיגנל. הנה, יש פה, תסתכלי. אוקיי, בפלאפון את נכנסת? אנחנו מחכים לך. דנה כהן.
לא.
בטלפון דנה כהן, אני חושבת. כן. הכהן הגדול, אביעד כהן, שנפל על משמר פרי גן. ומילא אחר הוראות הלב שלו, מבלי שאיש אמר לו מה עושים, והשאיר אחריו את ה... לא אחריו, איתו, שומר עליהם. את רוצה להראות בינתיים את התמונה? אני מראה לכם תמונה שהילד של דנה, החמוד, צייר, ממש עכשיו, אני רוצה שתראו איפה הפלאפון שלי, תגידי את זה בבקשה.
רגע, הרבנית, אני רק כדי שלא נתבלבל בטלפונים, דנה זו חברה של נרקיס, שנרקיס ביקשה שחלנו את הטלפון שלה?
אני לא זוכרת.
אוקיי, בכל מקרה, עברת את הטלפון.
אני רוצה שתראו את דרורי הקטן שכותב עם ישראל חי עם מגן דוד ומחזיק את השלט הזה ביד, עיניים עצובות עצובות אבל מלאות חיים, מלאות גבורה. הוא שולח שם גם מסרים חד משמעיים לעזה. אבל בעיקר עם ישראל חי. דנה, שומעים אותך?
אני כרגע, אתם מצליחים לשמוע אותי?
שומעים אותך מאוד.
אני בדיוק לא מצליחה, לא מצליחה להתחבר עם המצלמה, רק כרגע עם האודיו. אבל בואו ננסה, בואו נתחיל.
קדימה, אז רק תשבי איפה שישבת קודם, שנראה את פנייך היפים ותדברי לפלאפון.
הבעיה היא שזה בממד, ואז זה אומר שגם אין קליטה.
למה את בממד עכשיו?
כי שם אני נמצאת אצל ההורים שלי כרגע המקסימים, וכרגע עמדת המחשב נמצאת אצלם בממד.
אז זכינו לראות את זיו פנייך, דנה, ואני רוצה שתגידי לנו, מה מחזיק אותך עכשיו? מה מחזיק אישה צעירה שצריכה לעבור משבר גדול כזה?
אז דבר ראשון, קודם כל, זכינו אביעד ואני לשישה ילדים. אני חושבת שגם במקרים של אובדן כל כך כל כך קשה, הילדים הם מקור של נחמה. הם מקור של נחמה, הם מקור של חיים. והם נותנים לי את הכוח לקום בבוקר. יש לי בשביל מה לקום בבוקר. למרות האובדן ולמרות הכאב הנורא שאני... אני חושבת שמי שלא חווה, ובעזרת השם שאף אחד לא יחווה, שאף אחד בעם ישראל לא יחווה, אני מרגישה שלמרות הכאב הזה, הילדים הם מקור של נחמה. ודבר שני, גם בשיחה שלנו, גם דיברנו על זה. אני זכיתי שבעלי, יחד עם ראובן שישפורטי, שהשם יקום דמו, יחד, והם זכו למות כהרוגי מלכות. הבעל שלי, יחד עם אדם נוסף, נלחמו בקרב, קרב קשה, קרב שהדף 12 מחבלים ממושב פריגן. בזכות הקרב הזה, משפחות באותה מושב ניצלו מטבח, הם ניצלו משחיטה, כמו שהיו במקומות האחרים. ואני מודה להשם שהבעל היקר שלי והבעל האהוב שלי, הוא מת כגדול, מת כגיבור, מת במסירות נפש. הוא זכה להציל. באחד היישובים לידינו, בכרם שלום, אחד המושבים לידינו, יישובים, לצערנו נהרגו עוד שני חברי כיתות כוננות. אחד מהם הוא הבן של הרב ויצן. ובהלוויה, הרב ויצן ספד את בנו ואמר, אפשר לחשוב שהבן שלי מת, יצא מהעולם הזה, כשהוא מאוד צעיר, בן 33. אבל השנים של הבן שלי נוספות, כל השנים שהבן שלי הציל. השנים של החיים של כל המשפחות בכרם שלום, השנים של הילדים שלהם, של הנכדים שלהם. וזה נותן לי כוח, זה נותן לי. זה נותן.
וואו, וואו, אלופה, אלופה, את מנחמת אותנו. ודיברת איתי כשדיברת איתי על מסר שחשוב לך לומר לעם ישראל.
המסר שלי הוא לכל ה... כן, בדיוק עכשיו רואים את התמונות של אביעד שלי, של אוריאל ביבי, של בכור סווד, של ראובן שישפורתי, שהשם יקום דמם, ארבעה גיבורים, ביישוב שלומית. כולנו, אגב, אלמנות באותו רחוב, ארבע אלמנות מאותו רחוב מיישוב בשלומית, שזה מאוד קשה, זה מאוד לא פשוט, באמת. אני זכיתי, אני אומרת את זה במרכאות, להיות זקנת החבורה של האלמנות, אבל יש שם גם אלמנות צעירות עם ילדים קטנים, והלב יוצא אליהם, הלב יוצא.
מה קורה ביישוב שלומית עכשיו?
היישוב עצמו מפונה, יחד עם כל היישובים באזור שלנו. היישוב המדהים שלנו כרגע פונה לכפר עציון. וגם שם אתה רואה את הממדים של הלב של עם ישראל, גם כשהם הגיעו לשם, כל התושבים מחכים להם עם מוצרים, עם כביסות, כל דבר שהם רק צריכים, הפעלות, עיסויים לנשים, לק ג'ל לנשים, כל דבר שאישה צריכה. וזה פשוט מדהים ומחזק ונותן כוח ומנחם, כן, אביעד שלי. כן.
וזה דרורי שכתב את עוד...
זה דרור לפני 3 שנים. בברית מילה שזכינו לערוך בבית שלנו, זה בדיוק הייתה קורונה, וזכינו לערוך ברית מילה בבית, וזה אביעד היקר והגיבור שלי. אני יודעת שגם זה דבר נוסף שמנחם אותי,
שלהם טוב. אנחנו נגדנו בתל אביב, תמשיכו את השידור.
וואי, בהצלחה, השם ישמור עליכם. אני יודעת שלאביעד היקר שלי ולכל הגיבורים, טוב, להם טוב. הם הרוגי מלכות, הם נמצאים במקום הכי גבוה שאפשר לבקש. אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. והכאב הוא שלנו, והאובדן והגעגוע והלב ששורף ושותה דם הוא שלנו. הוא רק שלנו, הם במקום טוב, וזה גם מנחם, זה גם מנחם. וגם, את ניחמת אותי, אמית, את ניחמת אותי, אמרת לי, שאת הרגע הקשה ביותר כבר עברנו, שרגע קבלת הבשורה הוא המדור התחתון, 7 מדורים של גיהנום, והרגע הזה הוא המדור הנמוך ביותר. ואמרת לי שכל יום, ימות השבעה, אנחנו עולים מדור אחד, וזה מחזק, ואנחנו יודעות שאנחנו פה במסע, שאנחנו לא יודעות לאיפה נגיע, אבל הוא מסע, ואני ברכבת הרים עולה ויורדת, אבל משהו דוחף אותי בעל כורחי, פשוט מקדם אותי. אני מרגישה שנבחרנו בלי הסכמתנו, ושיש לנו תפקיד, ולכל האלמנות והיתומים, שליבם כואב ושותה דם, מי שיש לה את הכוח ומי שמסוגלת כרגע, יש לנו תפקיד, ואת התפקיד הזה אנחנו לא יכולות לעשות לבד. אנחנו צריכים את כל עם ישראל איתנו. אין אפשרות לחזור למציאות שהיינו בה בעם ישראל לפני המלחמה הזאת. אין אפשרות. אנחנו חייבים לעלות קומה. יש לנו פה תביעה משמיים. זה לא הגיוני שכל כך הרבה אנשים מצאו את מותם בנסיבות קשות ואובדן נוראי וזוועות שהמוח לא מסוגל להקל. יש כאן קריאה להתעורר, עם ישראל חייב להיות מאוחד, חייבים להיות באהבה אחד כלפי השני, אי אפשר להיות בפילוג, אנחנו חייבים ללמוד לדבר טוב על עם ישראל, להסתכל בעין טובה על עם ישראל, גם אביעד וגם ראובן שנפלו ביחד היו אנשים של לב, של לב. הם היו מסוגלים לחדור לפנימיות, לראות את האדם מבפנים, את העומק שלו. הם לא היו מסתכלים כלפי חוץ, כן כיפה, לא כיפה, כן ציצית, לא ציצית, ספרדי, אשכנזי, קיבוצניק, סמלוני, אני, לא הייתה להם את ההסתכלות הזאת. הם היו מסתכלים לפנימיות של האדם, וכל כך מכבדים אותו. ואני מרגישה שזה יצר אדוות של אהבה כלפי האיש שלי, גם כלפי ראובן, שזה משהו שאני וכולנו בעיניי צריכים ללמוד. איך אנחנו מסיימים בעזרת השם בגבורה, בניצחון, במחיקה בעזרת השם, שכל הרוע הזה, שכל החיילים שלנו יחזרו שלמים, בריאים, שאימהות שלהם תחכן עליהם עם סירים, עם ריחות, עם חיבוק, עם חיוך, כולם חוזרים לבית שלמים ובריאים. ושאנחנו לא חוזרים להיות במקום שהיינו. אין לנו רשות. אין לנו רשות.
וואי, אימא זה. איזה, כן המפקדת, אנחנו מצדיעות לך. אנחנו נקבל על עצמנו אחדות בשבילך, בשביל החברות שלך, ארבע אלמנות צעירות מאותו רחוב ביישוב שלומית, שנתנו את חייהם עבורנו. אני רוצה להגיד לך כזאת תודה ענקי, דנה כהן, אלמנתו של אביעד כהן, מילים כמו מעמד הר סיני, כמו הלוחות. את נתת לנו תורה עכשיו. אין לי מושג מאיפה את מוצאת את הכוח. אמא רחל כנראה אוחזת בידיים שלך. בוכה בשבילך, כי לך כרגע אין זמן לבכות. את מפקדת של הבית הזה, ואת תעשי את זה עם כוח ועם הרהיטות שלך. השכל והאמונה, אנחנו שולחות לך כזה חיבוק ענק מפה. תודה
רבה. ואני רק רוצה בבקשה למסור חיבוק גדול לכל תושבות אופקים, התלמידות המדהימות שלי, אני זוכה לעבוד באופקים, באולפנה, ואני רוצה לשלוח חיבוק גדול לכל נשות שלומית. אתם גם אופקים וגם שלומית, וגם המשפחה של אביעד ושלי, זה מקור תמיכה ענק. ואני אמרתי בהלוויה, ובזה סליחה שאני מעכבת, אבל אמרתי בהלוויה של אביעד בהספד, שזה בקשה לכל אחת ואחת שזוכה כרגע להיות בקשר זוגי. מדם, אל תחכו לבשורה קשה, אל תחכו לבשורה קשה כדי להבין עד כמה בני הזוג שלכם הם מאירים ויפים. תחבקו אותם, תנשקו אותם, תדברו איתם מילים של אהבה. לא לחכות לרגעים קשים. זכיתם ויש לכם בעל אוהב. תודו להשם על זה ורק לחבק ולאהוב.
תודה על המילים הפלאיות האלה, מילים של אחת מהאימהות. אין לי מילים, אין לי מילים. אני אוהבת אותך. זה מה שאני יכולה להגיד.
בחזרה, רבנית. תודה לכם.
וואו, 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 מה זה, מי כעמך ישראל, נשי החיל המדהימות האלה. אני רוצה להעלות עכשיו אותך, מרב חמו, מאופקים, שנמצאת שם במקום הזה. אנחנו כמובן עם סדרות, ועם אשקלון, ועם חבל אשכול כולו, ועם הקיבוצים כולם, עד שמרב עולה איתנו. אני רוצה לומר לכם, מי היה השם הזה? מרב, מה שלומך, אהובה שלי? אנחנו כבר איתך. אני רוצה להגיד, מי היה השם הזה שמלווה אותנו כל כך הרבה בימים האחרונים, והייתי חייבת לעמוד על טבעו? בערי? מי אתה בערי? המקום שעמד במרכז הזוועות האלה. בערי היה נביא, הוא היה אבא של הושע, הושע בן בערי. לא הספיקו לכתוב לו ספר משלו, מפני שהוא היה עסוק מאוד. אז כל מה שנשאר ממנו זה פסוק אחד, כי כל המציאות שלו הייתה עשייה. מה עשה בערי? בערי יצא עם העם השבוי לגלות בימי תגלת פילעשר, מלמד אותנו רש"י. וקראו לו בארי, כי הוא היה נשיא שבט ראובן, שאמר, אני מוציא את אחי החטוף מהבאר, מהבור, וישמע ראובן ויצילהו מידם. ורשי כותב על בארי, אבא של הושע, שהיה מהלך עמהם בגלות, עם השבויים, כך כותב רשי, על מנת לעודדם ולחזק רוחם. יש רק פסוק אחד שנשאר מבארי, לא היה לו זמן לכתוב ספרים, כי הוא כל הזמן עודד את השבויים ואת משפחות השבויים והנעדרים, בארי. והוא אמר להם פסוק אחד שהשתחל, כך לפי חז"ל, לישעיהו פרק ח', פסוק י"ט. וכי יאמרו אליכם, מי שלא יודע איפה הבן שלו, איפה הבת שלו, מה קורה איתם, וכי יאמרו אליכם, דרשו אל האובות והידעונים המצפצפים והמהגים, אל תקשיבו לתחזיות הרעות, הלועם אל אלוהיו ידרוש, ולא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר. אנשים שאומרים לכם דיבורי חושך ולילה, לילה שאין בסופו שחר, אין לדבריהם שחר. אתם תחזרו הביתה, הוא אמר לשבויים. הם יחזרו בריאים ושלמים, הוא אמר למשפחות הנעדרים והחטופים. עשיתי לכם היכרות חטופה עם דמותו של בארי. אני רוצה לשמוע אותך, מירב. מה איתנו?
וואו. אני קודם כל חייבת לשלוח מכאן חיבוק ענק וחזק לדנה, ולומר שהעיר הזאת גם מזמינה אליה בסוף את האנשים המדהימים האלה. אנשים, אנשים
כמו דנה. את בעצם
באופקים. נכון. כן. אני, אנחנו באופקים שטופת אדם, לא ידענו דבר כזה בחיים, לא הכרנו דבר כזה. כל הנופלים של כל אופקים לאורך השנים, לאורך קיומה, כמעט 70 שנה הם 48. הטבח הנורא הזה והימים הקשים שעברנו כאן בעיר שלנו, הכפילו את המספר של הנופלים בעיר שלנו. ואין איך לתאר את הכאב. יש כאן אב ובן ואחים, זוג אחים שנהרגו כשיצאו להגן, וכוחות ביטחון ואזרחים שפשוט לקחו נשקים ויצאו להגן על הבית, וגברים ונשים ואין לנו מילים לתאר. העיר הזו, אנחנו רצים מהלוויה להלוויה, מניחום אבלים, מאוהל לאוהל. יש כאן כאב גדול, הלב שלנו מדמם, אבל יש בנו גם המון המון כוח. אנחנו עוצרים בדרך אצל החיילים ומודים להם ומברכים אותם ושולחים להם כל מה שהם צריכים. וכל הסיפורים פה הם פשוט גדולים. כל סיפור קטן הוא בימים שבשגרה היה הופך להיות, היה פותח מהדורת חדשות. והדבר הזה מצמרר לנו את הלב, ואני אומרת שאנחנו כבר לוקחים על עצמנו את המשימה הזו. אני במקצועי, אני מנהלת תיאטרון לנשים, ואנחנו נאסוף את סיפורי הגבורה האלו של הנשים, של הנופלים, ואנחנו נדע להנציח אותם ולספר את הסיפור שלהם כדי לקבל מהם נחמה וכדי לקבל מהם כוח. ואני רוצה רק לומר מילה אחת על העיר הזו. יש לנו שלט בכניסה לעיר. לפני כמה שנים הייתה שאלה איך ממתגים את העיר הזו. כי כל עיר יש לה איזשהו סלוגן. ומה אופקים בוחרת? והיה כאן ישיבות על ישיבות עם קהילות וקהילות, וככל שפרקנו את המערך של העיר הזה, הבנו שהעיר הזו פשוט מורכבת מאוסף של קהילות ומאוסף של אנשים. אז השלט בכניסה לעיר, בחר אותו ראש העיר, עיר של אנשים. וכל תושב חדש שמגיע לכאן בעשר שנים האחרונות, מתפעל. הוא אומר, מה זה עיר של אנשים? מה זה השלט הזה? עיר של אנשים זה ברור, זה ודאי, אז מה יש פה אם לא אנשים? ואתה מגלה שבעולם יש המון דברים שהם לא אנשים. ואחרי שהוא גר כאן חודש, וכולם עוטפים אותו, מראש הרשות ועד אחרון האזרחים, ועד אחרון האנשים שעובדים כאן בעיר ושגרים כאן בעיר, הוא מבין, והיא מבינה, מה זה עיר של אנשים. כי אני אומרת לך בכנות, אין לנו כאן כלום. באמת, אין לנו פה הרבה דברים שאנחנו כאילו רוצים להתפאר בהם. באמת, זה לא, שום דבר הוא לא חשוב. יש לנו כאן שני דברים. יש לנו כאן און אנושי מופלא, שאין כמותו, וששואב אליו אנשים כמו דנה, ששואב אליו, שממגנט אליו אנשים כאלה. והדבר השני שיש לנו פה, זה אמונה. אז אנחנו עיר של אנשים, ואנחנו עכשיו רוצים כבר לשנות ולכתוב עיר של גיבורים, ואני אומרת עיר של גיבורות, כמו רחל וכמו טלי, וכמו עוד נשים נפלאות שאנחנו לוקחות על עצמנו לספר את הסיפור שלהן. ואני רוצה לומר שזה מה שמחזק אותנו בימים האלה. מחזקים אותנו דברי תורה, מחזקים אותנו הדברים שלך הרבנית על נפש עייפה, באמת. אנחנו רצים ממקום למקום ורק מתפללים ומשוועים לנס ומשוועים למישהו שקצת יסביר לנו את המציאות. ואחרי המילים והמשפטים של דנה ואחרי הרבנית מה שאת מלמדת אותנו, אנחנו יודעים שאנחנו כאן ועוד רגע תהיה כאן גאולה שלמה לעם ישראל. עוד רגע.
נכון, וואי וואי וואי. את עושה לי צמרמורת, אני רוצה רק לקרוא כמה מילים מתוך ההפטרה לפרשת נוח, ההפטרה הכי מרגשת, אני חושבת, בכל התנ"ך כולו. כי כאישה עזובה ועצובת רוח, כרעך השם, ואשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהיך, איך נראה לנו שהוא מאס בנו? ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך השם, ענייה, סוערה, לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, אני בראתי משחית לחבל, וכמו שאני נתתי קיום למחבלים האלה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, כל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי. הקדוש ברוך הוא הולך, אחרי שהוא הסתיר את פניו בשצף קצף, זה ייראה כמו רגע, לעומת חסד העולם, שבעזרת השם הוא יוריד עלינו. מרב חמו, עם התיאטרון הנפלא שזכיתי לצפות בכמה הצגות מתוכו, החן, המתיקות, האנושיות, אופקים, עיר של אנשים, עיר של נשים, וכהצדעה לנשי החינוך שעומדות בימים האלה, בכאלה משימות לא פשוטות, בפנייה בזום לילדים שלהם, שהן מחנכות. טלי, גננת, מאופקים שחרפה את נפשה והצילה את ילדי הגן שלה. אז הנה לנו גננת מסוג אחר, גננת מגוננת. את מעלה אותה שי?
טלי חדד.
טלי חדד, כן. ועד שטלי תעלה, אני אקרא סיפור הכי מוכר בעולם. אבל אין רלוונטי ממנו לימים האלה. השבוע, הרצחו של הרבי מפיאסטנה, הרב קלונימוס קלמן שפירא, שכתב את הספר אש קודש, אנחנו תכף מעלות כאן את טלי איתנו, והרב קרליבך, שגם הפטירה שלו מצוינת בחודש חשוון, מספר שהוא הולך בתל אביב, ופוגש אדם כפוף כפוף, מטטה את הרחוב, הוא רואה עליו אור נדיר, והוא אומר לו, מאין אתה? והוא אומר לו, נותרתי מפיאסצנה, שהוא חדה על ידי הנאצים, והוא אומר לו, וואי, וואי, פגשת את הרבי מפיאסצנה? והוא אומר, בטח. הוא אומר לו, ספר לי עליו, ומטטה הרחובות הזקן, אומר לו, הוא היה שולף דברי תורה משום מקום כדי לעודד אותנו, אבל בכל פעם היה מסיים ואומר, קינדרלך, קינדרלך, היילגה קינדרלך, ילדים קדושים, הדבר החשוב ביותר הוא לעשות טובה עם מישהו אחר. הייתי באושוויץ, אומר מטטי הרחובות לרב קרליבך, שמעתי שמכל המשפחה שלי לא נשאר אף אחד, תאמין לי, רציתי להרוג את עצמי, אני כבר עושה כל מיני הכנות להרוג את עצמי, ופתאום שומע את קולו של הרבי, והוא אומר, קינדרלך, תיירה קינדרלך, זיס זה קינדרלך. הדבר החשוב ביותר בעולם הוא לעשות טובה עם מישהו אחר. פתאום אני מלא שמחה, הוא אומר. ואתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה באושוויץ? איי, איי. בכל פינה שוכב על הרצפה יהודי בוכה ואין לו עם מי לדבר. כי מי יש לו כוח לשמוע עוד פעם את הסיפור על אשתו, על הילדים שהם כבר בשמיים? כל הלילה ישבתי עם היהודים השבורים, וזה נתן לי כוח. דע לך, אומר המטטה רחובות הקדוש. אני בתל אביב, אני ממש לבד, אין לי אף אדם. ניסיתי כמה פעמים לאבד את עצמי לדעת. אני כבר בתוך הים כמעט טובע, ופתאום אני שומע את קולו של הרבי הקדוש. קינדרלך, הדבר הכי גדול בעולם. זה לעשות טובה למישהו אחר. אז כשאת מוצאת את עצמך עבודה ולא מוצאת אותך ולא יודעת מה לעשות, איזה טובה את יכולה עכשיו לעשות למישהו אחר? זאת הצוואה הגדולה של הרבי מפסנה. האם טלי הגננת נמצאת איתנו? טלי. אנחנו שומעים אותך. טלי חדד, גננת מאופקים. הצילה בחירוף נפש ילדים. אני רוצה שבחודש הזה של רחל אימנו, אנחנו נשמע את הנשים האלה במיוחד. שומעים אותך? קדימה. טלי?
ערב טוב לכולם.
כן, טלי. את גננת בעצם באופקים.
כן. לא, אני לא גננת באופקים, אני, במקצוע שלי זה גננת, אני עבדתי במועצה אזורית מרחבים, ופתחתי, זכיתי לפתוח גן דתי ביישוב מבועים, ובעצם מאז, כל שנה אני באמת מעצימה ומטמיעה את כל הנושא של, במיוחד ביום הזיכרון, ביום העצמאות, את אהבת הארץ, את קדושת הארץ, ובתוך זה שבאמת מגיעים ילדים מבתים שהם על גבול המסורתי, חילוני קצת, וברוך השם זכיתי גם באמת לפתוח את הגן הזה, ובאמת לקחתי על עצמי שכל הזמן אני אחזק כל הנושא של, של העם שלנו, של הדת שלנו, של היהדות שלנו, והטמיע בילדים הקטנים, מתוקים האלה, ו... זה מה שזכיתי, וגם זכיתי היום, בימים אלה, לעשות גם מעשה שהוא באמת ירד גבורת ישראל, ואת האהבה של ישראל שלנו, זה ששלחתי 4 לוחמים להגן על המדינה שלהם, לאהבת הארץ שלהם, לזה שהם בוגרי בנקים. שלי, יש לי 4 לוחמים, כן. יש לי 4 לוחמים, כן.
יחזרו לשלום, בריאים ושלמים. ספרי לנו על מעשה הגבורה שלך.
של אחד מהם, ויש לי ילד עכשיו בגבול, ברמת הגולן, בגבול של בייניש, שגם עכשיו הוא שומר ומגן. ילדים של בני עקיבא, של רבי עקיבא, ילדים שגדלו באופקים ואוהבים את אופקים, מתנדבים ברוחם, קשורים למקום וקשורים לעם ישראל, והלכו לשרת הכי קרבי שיש, ולכן המעשה שעשיתי הוא בעצם טלי ששלחה ילדים לקרבי, טלי שחינפה ילדים קטנים לאהוב את הארץ ואת המולדת. לא הייתי עושה מעשה אחר אם לא לעשות את המעשה הזה, להמשיך לעשות את מה שבאמת אני האמנתי, מאמינה ויאמין, שזו ארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, ואני מקווה מאוד שאני באמת משקפת את הרוח של האימהות ששולחות את החיילים שלה, את הילדים, את החיילים. הם זרעו כל, כנראה כל החיים שלהם, זרעו להם כמה מדינת ישראל, כמה היא חשובה. אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מקום אחר. והאימהות האלה הן גיבורות בפני עצמן, ששולחות ילדים, והילדים שלהם הם גיבורים, הם הגיבורים האמיתיים, באמת מה שקרה באופקים, זה באמת, באמת ירא לעם שלנו, לעולם, שאחרי כל לוחם, יש אימא לוחמת, שיש לנו רוח, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחה אמר השם, הרוח שלנו והכוח שלהם, הם בעצם החיל, הם החיל האמיתי, וזה הצבא שלנו. אני מאחלת באמת שנעבור את הימים האלה, אני שולחת רפואה שלמה לכל החיילים וכל הנפצעים, אני שולחת בעזרת השם שכל השבועים שלנו יחזרו הביתה בשלום, ושזאת תהיה המלחמה האחרונה שלנו.
אמן, אמן.
כן, והשם מברך את עמו בשלום, ואני רוצה להקדיש סיפור קטן על יונתן עזרי, חייל בדובדבן, שהגיע, שהוא ממכינת אופקים, שהיה בחר כדי לשמח את ילדי אופקים ואת האורחים שהיה לנו קו לחיים. הבחור שמע על המאורע ובאמת הגיע לקרב שם, והוא ללא נשק. יונתן ניגש אליי כשראה את הנשק שלי תמר עליי, ניגש אליי ואמר לי, אני רוצה את הנשק, תתני לי את הנשק. אמרתי לו, אני לא יכולה, זה של הבן שלי. הוא נפצע וראית שפינינו והוא ראה את זה, והוא עוד פעם בא ועוד פעם הכריח אותי, תני לי את הנשק, אני לוחם בדובדבן, תני לי אותו. אני בסוף החלטתי, אוקיי, כך אמרתי לו, קח את הנשק, מה שהבן שלי לא סיים, תסיים אתה. אז הוא באמת קיבל את הנשק ואת המחסנית, ויונתן פשוט רץ כמו מלאך, עם חולצה לבנה, ציציות, כיפה גדולה, עיניים מבריקות, שמח, כאילו נתתי לילד עכשיו איזה סוכריה, והוא היה הכי מאושר בעולם, שהוא נמצא עכשיו בזמן מלחמה, והוא לא יכול להילחם, והוא רואה את הנשק שלי, והוא מתחנן בשמחה כזאת, תני לי את הנשק, תני לי לעשות את צו החיים שלי, תני לי, תני לי על הערכים שגדלתי לקיים, עכשיו, זה הזמן, זו השעה. נתתי לו, והוא באמת רץ, רץ להילחם, פגשת אותו גיסי ואליאב חדד, והיה ביניהם ויכוח מי יעלה על הגג ויראה עם הנשק. ובסוף הוא ויתר לו, כי הוא ראה שהוא כל כך נחוש וכל כך רוצה, והוא משכנע שהוא חייל דובדבן. והוא בסוף עלה על הגג, ולצערנו הוא נהרג, ובשבילו, בשביל ההורים שלו, הוא עשה את צו החיים בשמחה. הוא עשה גבורה בשמחה. לא ראיתי שמחה כזה.
תגידי את שמו שוב, טלי.
יונתן עזרי.
יונתן עזרי, השם, יקום דמו, איזה סיפור, איזה גבורה יש לחיים שלנו.
ממש, אתה כמו מלאך. אבל זה היה, שאני לא יכולה לתאר את השמחה שהייתה לו להילחם, כאילו... היה לו את הבחירה לשבת בצד ולא להילחם, להסתכל, להיות הצופה. אבל הוא כל כך נלחם בצורה כל כך, והיה שמח, כאילו נתתי לו עכשיו ילד סוכריה והילד צועל לו. והוא רץ ולהיות חלק מעמך ישראל, ובאמת, אני אמרתי, כתבתי לאמא שהוא עלה לגג, כל כך סמלי, כל כך מציין את השליחות שלו. אני באתי להגן, לחבק את כל עם ישראל מלמעלה, מהגג, ושם הוא מצא את
מקרנו את מקום. טלי חדד, עשית לנו באמת אהבה עוד יותר גדולה לעיר של אנשים, מרב ונחמו, תודה ענקית על הדש הזה מאופקים. אני רוצה, בעזרת השם, שנסיים בתפילה. תפילה אחת של אמת, ולא אכפת לי מה תגידי, כי אין בימים האלה משהו מסוגל יותר או משהו מסוגל פחות. זה לא מפני ששום תפילה לא שווה, זה מפני שכל תפילה שווה. אנחנו בפטירה של הרב עובדיה יוסף מחר בערב, ושני דברים היו חשובים יותר מכל לאיש הזה. הדבר הראשון היה העתרה, להחזיר עתרה ליושנה, זאת אומרת חשק להאמין באלוקים אחרי שכביכול התאכזבנו ממנו. הגמרא מספרת שירמיהו ודניאל לא רוצים להגיד האל הגדול, הגיבור והנורא, כי פתאום הוא נראה לא גיבור, אז הם לא אמרו את המילה גיבור. באו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עתרה ליושנה ואמרו, אתם לא מבינים, הקדוש ברוך הוא מאוד גיבור, אבל הוא כמו אנשי אופקים, הוא מתאפק מול רשע, אבל הוא עומד להחזיר להם בחזו גבורה. אז העתרה, שיקום שמו של הקדוש ברוך הוא במרכאות, זה היה אכפת לרב עובדיה. וההתרה, התרת נשים, התרת עגונות, יש לנו כמה דקות מסרטון מדהים, נעלה אותו שי או שנשים אותו? מה? אולי אני חושבת שנשים יתעייפו לנו קצת.
הרבנית, רק נשים שואלות, אז אני מעדכנת, כן, אני מתנצלת, אבל גם היו עכשיו במהלך הזום הזה עוד אזעקות בתל אביב, ורחל לא יכולה, היא צריכה את הזמן לעצמה, הבן שלה התנצל בשמה, הוא אמר שהם יסמכו בהזדמנות אחרת, אנחנו חושבת שאנחנו יכולים להבין, היא מפורקת קצת, הגיבורה שלה.
הקדשנו לה את השיעור, ולמדנו עליה. מה מרוחל? רחל מאופקים?
אבל את יודעת, הגננת טלי לא סיפרה בעצם מה היא עשתה, היא רק דיברה על אחרים, מרוב אהבת הזולת שלה, אבל אולי תספרו לקהל שלא מכיר מה היא עשתה בעצם.
אז אני לא רוצה לשבש פה את הפרטים, אז אני שומרת על הפרטיות שלה, אבל היא שלחה 4 ילדים לקרב, וזה המון. מרב, את רוצה להדגן? מרב חמו? לא שומעים אותך, נכון, צריך to unmute her. בואו נראה. בינתיים תחשבו כל אחת על איזושהי תפילה שהיא רוצה להתפלל באמת. כן, מרב?
להדכן בעניין רחל או להדכן בעניין טלי? כי טלי עוד פה איתנו, היא יכולה לספר בעצמה.
אני רואה שהיא מתביישת, עדכני את.
טלי הגיבורה רצה אחרי הבן שלה, איתמר, בגבורה שאין כמוה ובהחלטה שאני לא יודעת מאיפה, איזה כוחות לוקחים לדבר הזה, היא רצה אחריו כדי לחפש אותו כשהוא פצוע, ולקחת אותו למדה. כשהיא אספה אותו, זאת הייתה זירה של טבח, היא פשוט לקחה אותו, היא לקחה את המפתחות של הרכב שלה הפרטי, לקחה את הבן שלה, לא הסתפקה בלקחת רק את הבן שלה, אספה עוד פצועים לרכב, נסעה למדה, זה מרחק כמעט חצי עיר, נסעה למדה, נתנה למדה לטפל בבן שלה ובפצועים, ולא נשארה עם הבן שלה והמשיכה לסורוקה, אלא חזרה חזרה לזירה, והצילה ככה 12 אנשים, 12 פצועים, כשאין לה נשק, כשאין לה כלום מלבדה, מלבד העוצמות שלה ומלבד השמירת השם שלה. היא פשוט, כנגד כל הסיכויים הלכה ואספה אותם אחד אחד, כאילו היו בניה, ורק אחרי שסיימו, רק אחרי שכוחות הביטחון סגרו את הזירה, ולא נתנו לאף אחד להיכנס, גם לא לה, היא התפנתה לסורוקה לבן שלה. זה משהו שאי אפשר לתאר, והחברים של הבן שלה שנהרגו שם על קידוש השם, יש אזכרות היום גם להם ובנות הזוג שלהם שנמצאות ליד הפצועים, ליד המיטות, ובנות הזוג שלצערנו כבר לא היו צריכות ללכת להלוויות, אבל הסיפורים כאן הם באמת סיפורי גבורה. לא סתם אמרתי הרבנית שזה סיפורים קטנים שהם פשוט ענקיים, הם עכשיו קטנים כי אנחנו בתוך טירוף, אבל בתוך שגרת החיים כל סיפור כזה הוא הצגה אחת גדולה. הן גיבורות, הן גיבורות על.
תודה ענקית על המילים היפות האלה, על העוצמות האלה שנותנות לנו נשים, וזה רק באמת מעט מזדר, ואנחנו שולחות לרחל עוגיות, רחל אופקים, רחל אי,
רחל הייתה
שולחת. כן? לא שומעים אותך רגע? עוד פעם?
רחל הייתה ממש רצתה להצטרף, היא נמצאת בתל אביב, היו להם גם הזדקות וגם היא צריכה גם קצת לקבל כוחות לעצמה, וזה גם המקום להגיד לך הרבנית, תודה רבה, ונורית עשירה, תודה רבה לכם על המקום, על החיבוק הגדול הזה, אנחנו עוטפות אתכם בחזרה, ואני מקווה שיגיעו עוד ימים טובים ושמחים שבהם אנחנו נבוא לשמח אתכם, בעזרת השם.
נזמין את תיאטרון אלמה לשירה בתל אביב, עוד נראה אתכם על הבמה אצלנו, שמחות עם כולנו, עם כל עם ישראל.
עם ההומור, ההומור האינסופי שלכם, באמת. תדעו לכם שלצד הזוועות האלה, הרי מה יכול להציל אותנו? ההומור השחור הזה, אז הבן שלי כל היום רודף אחריי, הוא אומר לי, אמא, הכל בגללך. אני אומרת לו, למה? אז וחלילה, אז הוא אומר, כי את כל הזמן אמרת לפני ראש השנה, תהיה שנת פתיחה דלתות. אז הוא אומר, איזה מחמוד אחד, אמר החבר שלו, תקשיב, השכית, של היהודים אמרה יפתח אלבב, זה הזמן עכשיו, אנחנו הולכים, אמא את אשמה. אז הוא כל פעם מצחיק אותי, רוצה לעודד אותי, אומר לי כל מיני דברים, אנחנו צריכים הרבה עידוד, צריכים הרבה חיוך וצריכים הרבה הומור לעבור את הזמן הזה, גם אם זה הומור שחור ונורא וקשה. אנחנו צריכות את התפילות שלכם, דרך אגב, הצדעה ענקית לקהילות מחול, שרק שואלים אותי ימים מה לעשות, מה צריך, איך אפשר לעזור, מה אנחנו עושים, באמת, באמת, מדרום אפריקה, מאוסטרליה, מצרפת, מארצות הברית, כל הזמן, מה זה רצון לתת ולעזור ולהושיט, וקינדרלך, זה הדבר הכי חשוב עכשיו, לעשות טובה עם מישהו אחר. דקה אחת, אני נותנת לכל אחת לזקק דיבור אחד של תפילה, אחד, שהיא רוצה לומר, ואנחנו נעשה את זה עכשיו. דיבור שהוא מילים שלך, פסוק אחד שאת זוכרת, דקה אחת של תפילה. השיעור הזה מוקדש לכל משפחת בית ישראל, לכל השקולות, לכל משפחות הנעדרים, לכל מי שדואגת, לכל מי שמבוהלת ומפוחדת. פדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. תודה לשירה, תודה לכל התלמידות שלנו מכל העולם, מכל הארץ. תודה לתלמידות פרשה ואישה שהצטרפו אלינו. בעזרת השם עד השבוע הבא יהיו לנו כאלה בשורות טובות, ויחזרו כולם הביתה לשלום, בלי שריטה, בלי בגוף, לא בגוף, לא בנפש. תודה לשירה, ותודה לאופקים, ותודה לרחל וגיות, שרצתה כל כך לעלות, ותודה לעם ישראל.
לירן, תודה לשי לירן מצוות השיר השמיים.
די לירן, שאני לא רואה אותה פה מרוב שהיא עסוקה במכשירים ובהפעלות ובטכנולוגיה הזו, באמת זה כל כך לא פשוט. אני שולחת לכם, כשאני נותנת לבתי ספר ואולפנות, יש כל כך הרבה בתי ספר שהתפזרו עכשיו, כי הם היו בחבל אשכול והם כבר לא, אז עושים להם זומים ככה, של חיזוק, ואז בגוגל מיט, זה לא בזום, יש אפשרות לעשות לבבות שעפים על המסך, וזה כל פעם כל כך מרגש אותי, הזיקוקי לבבות האלה, אז אני שולחת מכאן זיקוקי לבבות לכל התלמידות המהממות שלי, זיקוקי לבבות לכל הלבבות.
תודה לך רבנית, באמת, תודה רבה לך, זה כל כך לא פשוט בימים אלה להתרכז ולהכין שיעור כזה מושקע, כזה חכם, שאת מתרוצצת מהלוויה לשבעה, ממש מעריכים אותך הרבנית, באמת תודה על כל המילים המחכות שלך. אוהבים אותך.
תודה נורית, תודה עלייך, על הנכונות, על ההקפצות ברגע האחרון, תעשי זה, תשדרי זה, תעשי ההוא. אין סוף תודה.
את ציירת, את ציירת שלך.
נעלה להם את הסרטון של הרב עובדיה, אנחנו נשים אותו
באתר. כן, כן, אנחנו רוצים, רוצים נחמה מהרב עובדיה גם, כן.
אנחנו נעשה את זה עם כל המילים ונעלה את זה בעזרת השם לאתר. עזרת השם, אוהבות אתכם המון, המון, תודה ענקית, תודה על התודות, תודה לעוטף, תודה לכל הנשים שרחוקות מביתן עכשיו, שנתחזק בעזרת השם, שנזכר.